חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הטוב. למרות מטחי הרקטות מצפון, דומה כי המלחמה שם מתנהלת היטב. היום הוכנסה אוגדה רביעית, וזו החלה לפעול בגזרה המערבית, שעדיין לא טופלה. נראה כי לפחות בצפון אין חילוקי דעות בין הממשלה וצהל. ואתמול נפגש אלוף פיקוד הצפון אורי גורדין עם ראשי רשויות מהצפון, ויש ויכוחים על הנוסח המדויק של דבריו, אבל כולם הבינו שהוא מתכוון להודיע לממשלה שחלק ממטרות המלחמה שהוטלו עליו מושגות, ושהוא מתכוון להמליץ להחזיר לבתיהם חלק מהתושבים שגלו מיישוביהם לפני שנה, אחרי החגים. וזה לפי חשבוני עוד שבועיים, אז גם אם לא נעמוד עם סטופר, מדובר בשבועות אחדים שבהם אמור צהל לטהר את השטח הסמוך לגבול והרכסים השולטים עליו, כך שאפשר יהיה לחזור בביטחון לחלק מהיישובים. זה לא אומר כמובן שלא יהיו רקטות וטילים, אבל גם בתל אביב יש, ובדרום חיו כך בלי לפנות אוכלוסייה כבר 20 שנה. זה לא אומר שהמלחמה בלבנון תסתיים, רק שהמצב יהיה יותר דומה למצב בדרום. יורים, אבל הרבה פחות, ואין סכנה מיידית של פלישה קרקעית וחיבוש יישובים ומוצבים, ואפשר יהיה בהדרגה לסיים משהו שלא היה עולה על הדעת פעם, שיצרנו רצועת ביטחון ריקה מאוכלוסייה בשטחנו, והגלנו רבבות מבתיהם. אז שוטר טוב לצהל ולממשלה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית, ואני היום שוטר הרע. שר הפנים משה ארבל שבר היום מציע חוצפה. כשהשיב ריקם את חסידי ברסלב שפנו אליו וביקשו סיוע בחזרה מרומניה לאחר הביקור באומן. סליחה. הוא כתב לאחד מהם, ציטוט, יצאת לאומן למרות שהייתה אזהרת מסע, לקחתם את הסיכון ועכשיו אין לי איך לסייע לכם. ואני שואל את עצמי, אם האיש איבד את הבושה, הרי מדובר בחסידי ברסלב. בבייס של האימא של הבייס של מצביעי שס, וגם ליכוד. בכל מקרה, בטוח, קואליציה. איך הוא מעז לבגוד בהם ככה? מה הוא חושב, שהם סתם ישראלים רגילים שתקועים בחול בגלל ביטולי הטיסות ולא יכולים לחזור הביתה? הוא לא מבין שאלה משלנו? אז נכון, המדינה לא נוקפת אצבע להחזיר עשרות אלפים מאיתנו. הישראלים הרגילים, העובדים, משרתים, משלמים מיסים, אבל פחות נוסעים לאומן. לחלק מהם יש צווי 8, והם לא יכולים להגיע חזרה ארצה להתגייס. אנשים חיים במלונות כבר שבועיים מאז חיסול נסראללה, והביטול ההמוני של חברות התעופה, אבל הממשלה בתרדמת. זה פחות מעניין. עד הרגע שבו פתאום בום זה קורה, כשמתברר שהברסלבים תקועים, והם יצאו לאומן למרות שכבר שידעו שזה מסוכן, ויש שם אזהרת מסע, וזה היה אקט של חוסר אחריות מלכתחילה. אבל עכשיו הגבלת שלהם מרגש מאוד. אז שרי שס, חוץ ממשה ארבל, מתעוררים מרבצם ומתחילים לעבוד. ורק משה ארבל לא מבין את הקטע פה ושכח מאיפה הוא בא ולאן הוא הולך. אתם יודעים מה? אולי בעצם הוא לא שכח. זה כל האחרים שכחו.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
שלום לך. אני נזהרתי מראש שזה מה שקורה תמיד. ולא הקשיבו לי. זה מה שקורה תמיד כשתורך להיות שוטר רע, אבל אתה בעצם רוצה להיות שוטר טוב לארבל.
כן.
כן.
נו, ברור. לא ניסיתי להסתיר את זה.
כן, לא.
תראה, היו לי שתי אופציות. אחת להגיד, בוא נתחלף בשוטר. גם אפשר. ושנייה, לכתוב את זה הפוך. הרי אנחנו יודעים זה.
הפוך על הפוך, זה האומנות שלנו כאן.
שמע, אתה רואה, קודם כל, יש את הקטע הזה שפתאום, אתה יודע, כל החברות, אין חברות, לא, אף אחד לא טס לפה, ועשרות אלפי חסידי ברסלב הביאו עם חברות טיסה, תעופה קטנטנות, כולם טסו, כולם הגיעו לשם, רקדו, שתו, לא יודע מה הם עושים שם, סוג של נס, אולי באמת הרבי מסוגל לעשות את הדברים האלה.
תשמע, לדעתי הם הלכו לפי הכלל של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. הם בדקו וראו שבאומן יורים פחות מאשר בצפת, אז הם נסעו לאומן.
יש מצב, אבל מצפת לא צריך מטוס. אפשר לתפוס כתבם חזרה הביתה. זה לא מצחיק, תשמע, אני לגמרי...
אני לא יכול אפילו להגיד ליבי ליבי איתם, שישארו, מי שרוצה לנסוע לאומן שישאר.
תשמע, אני מסכים כאן עם השוטר שלך כמובן, ובאמת, קודם כל דגל ישראל הונף במרון הרס. זה עכשיו.
ראיתי את זה ואפילו התלבטתי אם להכניס את זה לשוטר, אבל אמרתי, ארבע אוגדות, דגל במרון הרס. טוב, לא, בוא אבל... לא בסדר, זה סמל.
אבל זוכר מרון הרס בלבנון השנייה.
זוכר, זוכר. כמה פעמים זה... עברה מיד ליד, כאילו זה הקסטל.
תקשיב, לא רק זה, אלא שגם היו שם או ארבעה או שישה הרוגים לצהל, וזה השביט את כולנו. זה פרק את האירוע.
אתה מדבר על לבנון השנייה, אף אחד לא התבלבל.
כן, 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 וסליחה, סרצות, טוב שאתה מתקן. ואנחנו אז היינו בשיאה של מדיניות ההכלה, וקודם כל, אתה זוכר, במשך 20 שנה פה הציבור לא יכול היה לשאת נפילה של חיילים, ולא הייתה בהם רצח של אזרחים. העסק קצת התהפך.
וגם לא השיבו באש איזה שבועיים לפני החגים, כדי לא לקלקל את התיירות בצפון. היו חישובים, מחשב על היה צריך בשביל ההכלה הזאת.
אבל אתה לא יכול לקחת מאולמרט את זה, שהוא צפצף על כל זה, ויצא למלחמה. חמה כשפגעו בנו. כן. הוא נועלה רע, חשפה את מצבו של הצבא למזלנו, לפני שהוא נרכב באופן סופי, אז ב-2006 כל הקיצוצים. מי שהרכיב את הצבא, בוא צריך להגיד את האמת, זה נתניהו שר האוצר, ושרון שר בעשר, ראש הממשלה שנתנו גיבוי, שקיצצו, באמת, קיצצו מיליארדים אגבי מיליארדים.
גם אולמרט קיצץ לפחות 3 חטיבות, אם אני זוכר נכון, היה לי פעם טבלה מול העיניים, אבל הם כולם קיצצו בעשורים האחרונים. כולם קיצצו, כי נגמר עידן המלחמות, זהו.
הקיצוץ הזה בוטל, ועכשיו אנחנו נגדיל חזרת הצבא, כי פשוט אין לנו שום ברירה.
עכשיו, 17:00, עם בן כספית ואריאל דד.
אורחים ומפיקים אסף נבו ושר פלסנר, חייל שדור שקד וולפין, ואין מנוס אלא להגיד ערב טוב, כרגיל, לאבי אשכנזי.
שלום לך.
ערב טוב.
טוב, תשמע, השר ביטחון הודיע שחמאס מפורק וחיזבאללה מוכה, מה שהיה להוכיח, ושבאיראן צריכים להבין שהם איבדו נכס שבנו שנים, האמת שזה נראה טוב. מצד שני, נדמה לי שהם שיגרו איזה 100 פעמים ביממה האחרונה.
כן, צריכים אבל גם להכניס את הדברים לפרופורציות לשני הכיוונים, גם לטוב וגם לרע, מה שנקרא. ובוא נעשה לי בטוב, אז הם יראו כ-101 טילים לעבר קריאת ים וקריאת מותקין, במשך מספר דקות. עובדתית זה שצהל הצליח לפגוע ב-98 מהטילים, או 99 מהטילים, ושתיים נפלו בשטחים עירוניים, גרמו לנזק מועט, אפשר לומר, לנפגעת אחת באורח קל, ולשניים שרצו לממד, למקלט, ונכבלו. אז מבחינת העובדות, שיעור ההצלחה של העירותים הוא מטורף מבחינת צהל חיל האוויר, וזה אגב, זה לא רק במקרה הזה של קריאת ים וקריאת מוסקין, אלא בכלל בכל מהלך המלחמה בחודשים האחרונים. אז זה ככה בשביל הסטטיסטיקה. וצריך להסתכל גם על העובדה שאומנם חיזבאללה מוכה, אבל עדיין לא סיימנו את המערכה, ואנחנו יש לנו, תפויים לנו עוד ימים מאתגרים. יש לנו עוד אזורים שבהם צהל אמור לתמרן, ולא בטוח שאנחנו נראה את התוצאות כמו שאנחנו רגילים עליהם כרגע. כי וגם הצד השני מבצע למידה, מבצע הערכות והכנות, ומבין את מה ש... צהל מכין לו, ולכן צריכים להיות קצת צנועים בקטע הזה ולא לרוץ מיד להתבשם מהתוצאות שהיו עד עכשיו, למרות שהן באמת מרשימות. אז זה לגבי העובדות האלה.
ולגבי העובדות האלה, הוא אומר גם, גלנט אומר, חיזבאללה מוכה והוא בלי פיקוד ושליטה, אבל מישהו נתן פקודה לראות מהטילים וירו אותם. כלומר, יש איזשהו מנגנון של הוראות וביצוע.
ברור, וגם צריכים להבין דבר אחד נוסף, שגם אם אין לו מנגנון מלא בדרג הגבוה, יש עדיין מנגנונים בדרג התחתון, ובסוף החייל למטה, או הצהר מחבל למטה, שמבצע את הלחימה מול כוחות צהל, הוא פועל משורה של מניעים, הוא פועל קודם כל ממניע הישרדותי, ופועל ממניע אידיאולוגי, ועדיין, אתה יודע, גם אם הוא לא מקבל, גם אם אתה כשאתה חייל, ואתה רובעי בגולני, אתה לא מקבל את הפקודה ישירות מהרמטכ"ל, אתה מקבל אותה בסוף מהמ"מ, מהמ"פ, מהמג"ד, מח"ט וכן הלאה. אז לא תמיד דווקא הפרוש המקומי יכול לשנות תמונת מערכה המקומית, וזה צריך להיות משמעותי.
איך מסתדרת הסטטיסטיקה שנתת לנו הרגע ש-98 או 99 מהטילים רקטות ששוגרו יורטו, כשראש עיריית קריית ים, שתכף ידבר פה, אני רואה בתחקיר שלו, אומר שזהו בעיר 6 נפילות.
זה שברי מעטים.
הבנתי, כן, תיארתי לעצמי. ואת זה אנחנו צריכים כל הזמן לשנן, שגם אם מיירטים טילים, המיירטים עצמם נופלים לנו על הראש. יש לנו היום הותר לפרסום אחד נוסף למרבה הצער, סמל ראשון נועם ישראל אבדו מקדימה צורן, שנפל בצפון הרצועה בגיל 20, זה אומר ושוב מדגיש לנו שגם שם בעצם שום דבר לא נגמר.
אנחנו מדברים על התמור של האוגדה בדרום, שפועלת ביממות האחרונות גם בצפון הרצועה, גם במחנה הפליטים ג'באליה, שאגב נכנסו אליו כבר נדמה לי כשלוש או ארבע פעמים, אני לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, אבל תימנו כבר כמה פעמים במחנה הזה. אנחנו רואים את הניסיונות של חמאס כל הזמן לשקם את היכולות שלו בצפון הרצועה, כי בפעם האחרונה שהיינו בצפון הרצועה זה היה לפני כחצי שנה, ויש פה בעיה, ואני אומר את זה כל הזמן, אם לא יהיה עזר של שליטה, שלטון, להחלפת שלטון החמאס ברצועה, אנחנו נראה עוד ועוד פעולות של צהל במקומות שבהם הוא פעל ויצא, והוא צריך לחזור, כי פשוט מי שמחלק את הלחם ואת המים, הוא זה גם ששולט, ואם הוא שולט הוא גם יכול לגייס את האנשים לטובות משימות שלו של לחימה כנגד צהל וכנגד ישראל.
אמרו שמנסים לבצע את תוכנית האלופים, אבל תוכנית האלופים דיברה על מצור, על צפון הרצועה, אחרי שכל התושבים יעזבו, ועושה רושם שהם לא עוזבים, ואנחנו לא מפסיקים את המשלוחים ההומניטריים לצפון הרצועה.
אני חושב שתוכנית מצור היא לא עומדת במבחן המציאות בעידן הזה. אנחנו רואים את הלחץ הבינלאומי כל פעם שאתה מטיל טיפה מצור על איזשהו מקום, וטיפה יש תמונות של רעב או טיפה של מצוקה, אנחנו רואים איך הקהילה הבינלאומית מתגייסת ולוחצת, ואנחנו מכירים את בתי הדין בהאג. לכן אני לא בדיוק חושב שתוכנית מצור היא זאת שתביא את השינוי ברמה הטקטית. אני חושב שפה צריכים לחשוב קצת בצורה יותר יצירתית. התנועה של התושבים דרומה היא נכונה, לרכז אותם במואסי זה נכון, לבצע לחימה מסיבית במקומות שבהם אין תושבים זה גם נכון, אבל שוב, אני חושב שגם ברגע שמתחיל הירי, התושבים עצמם לא לוקחים סיכון ונעים דרומה, ראינו זה בשאר המקומות וגם ראינו זה אפילו גם בג'באליה. אני לא יודע להגיד לך עכשיו כמה נשארו בתוך ג'באליה האזרחים שהם לא מעורבים.
אבי אשכנזי, תודה.
תודה רבה.
ארי, ראית את הטקסים אתמול?
לא את זה ולא את זה.
למה?
כי היה לי יותר מדי כבר. אני חושב ששנה שלמה אנחנו מקיימים את העיסוק הבלתי פוסק בחללים, באסון, בחטופים. לא רציתי לראות לא את אלה ולא את אלה. לא את אלה שתוקפים את הממשלה ולא את נתניהו. ושירים טובים אני יכול לשמור
לי זה. טוב, אני חושב שהפסד את החוויה הישראלית מרטיטה. גם תוקפים את הממשלה, באמת. אז שניים מהדוברים אמרו שצריך ועדת חקירה ממלכתית. לא. זה ממש לא היה, זה לא היה בוטה וזה לא היה...
גנבו לנו את המדינה. גנבו לנו את המדינה, צעקו.
אז נכון, צעק שם לאביב גפן, שורה בשיר, תכף נדון עליה. אבל זה בתוך טקס של שעתיים, שהיו בו כל כך הרבה רגעים. סתם, אם יש לך את זה, אני ממליץ לך מתי. אישהו להסתכל, אבל לא חובה. דוד אבן צור, ראש העיר קריית ים, שלום.
שלום לך.
שלום.
אז נכנסתם למפת השיגורים, ונורו היום מעל 100 רקטות תוך זמן קצר, ולפחות הרגע שמענו את הכתב הצבאי מספר ש-99 מהן יורטו, אבל אצלך היו 6 נפילות?
3 נפילות וחלקי יירוט. במקומות אחרים, אבל בשלושה מתחמים היה לנו את השלוש נפילות שהן באמת קשות, אפשר להגיד.
יש פצועה אחת אצלכם, ויש גם הרבה נזקים בבתים?
נזקים הרבה בבתים, כן. יש בית אחד ישן, שהוא בית קרקע, שהמזל שאף אחד לא היה בדירה, פגיעה ישירה, טיל לתוך הבית, ונס שלא קרה כלום, באמת פגיעה בבתים אחרים בצדדים, וזהו. זה נס גדול, ובבניין אחד של 8 קומות הייתה פגיעה, שלהגיד שתי בניינים של 8 קומות נפגעו, כשהטיל נפל ישיר בתווך בין שני הבניינים, והוא גרם להרס בכל ה... בשני הצדדים של הבניינים.
זה הבניינים שמיועדים לפינוי בינוי?
אלה לא, דווקא כי זה שמונה קומות, שמונה קומות בדרך כלל לא מפנים, אבל יש להם
כי מקלט. במקום אחר של פינוי בינוי הייתה פגיעה.
במקום אחר של פינוי בינוי הייתה פגיעה, כן. אז אמרתי לא לתקן, אולי כבר נעשה את הפגיעה.
בדיוק, אפשר, אולי חיזבאללה עוזר לקבלן שאמור להרוס את זה.
כן, אבל זה חוזה אחר, אתה יודע, אל תסתבך עם הקבלן הזה. הוא עכשיו כבר ייתן לך הצעת מחיר אחרת.
בדיוק, אסור להיכנס לזה.
קריית ים, יש לה פערי מיגון של 50%. 50% זה בלי מיגון, ולא רק בלי מיגון, אלא כל תרחיש קטן של רעידת אדמה, הבניינים האלה עלולים לקרוס, ואנחנו כל הזמן מחזקים אותם על חשבון העירייה, והם חייבים את התושבים, אבל ברוך השם, היות ואני כבר 5 שנים פועל לשינוי טבע, וכבר יש היתרים, יש הכל, ויש יזמים, אנחנו תוך 5 שנים נהיה בפערי מיגון, בעזרת השם, של אולי 5% מקסימום.
מה, אתה הולך לסגור את כל הפער העצום הזה?
כן. קריית ים עוברת תהליך, בגלל שיש לנו רצועת חוף ים יפהפייה, עוברת תהליך שכל הצד המערבי של קריית ים, זה קרוב לים, וזה הבתים הישנים ביותר, זה דירות של עמיגור של פעם, שיקנו הרבה עולים שם, שיקנו הרבה עולים, והבתים האלה חייבים לרדת, והולכים להיות בניינים מודרניים של 35 קומות, יש ביקוש גדול, ברוך השם, ואני דווקא אופטימי בקטע הזה. ועוד דבר, באמת, אחרי 15 שהטילים נפלו, כל הצוותים, אם זה חברת חשמל, כיבוי אש, תאגיד מים, כל הצוותים היו במקום, היית בא לשם, אתה תבדוק, חוץ מהחורים שנשארו בבניינים, הכל נקי כאילו לא היה פיגוע.
ואתם דואגים לפתרונות דיור חלופי למי שלא יכול לחזור הביתה היום?
ישר הוריתי להכניס את כולם למלונות בינתיים, לדאוג להם למלון, 3-4 ימים, יש כאלה שהפגיעות הן קלות, אז הם יישארו בבית ויתקנו להם. מס רכוש כבר הגיע, אני רוצה להגיד לך שבאמת באופן מהיר, לשכת הרווחה עם מס רכוש, עשו עבודה בית-בית, בדקו, רשמו כל דבר,
כן, זה מאוד יעיל, עברנו את זה פה בעוד השרון לפני כמה ימים, בלילה של הטילים הבליסטיים, ובבוקר הם כבר היו פה כולם. הדבר הזה יעיל אצלנו, זה פשוט, אתה יודע, אנחנו מנוסים. תגיד, איך אתם רואים את זה שנכנסתם למפה, ופתאום שגרת הזכות, פתאום מתחילים להרגיש מה ששכנכם מצפון הרגישו שנה שלמה?
אז גם במשך השנה היה לנו מדי פעם הזעקות, פעם בחודש, פעם בחודשיים, לא בתדירות הזאת, אבל עכשיו אנחנו גם כתושבים, כשאנחנו רואים שצהל פועל בלבנון, ואנחנו רואים אופק, אז אנחנו מעודדים ויש חוסן בקרב התושבים. אני רוצה להגיד לך שהורים פנו אליי כבר אתמול, לסגור את מערכת החינוך, אנחנו מוכנים לסבול בבית עם הילדים, שלא יהיה תרחיש כמו שהיה היום, שהייתה בעלה בסופו של דבר, וכל אחד דאג לילדים שלו בבתי ספר, בגלל זה נתתי גם הוראה, היום, בלי להתייעץ בהתחלה עם פיקוד העורף בכלום, לסגור את בתי ספר, כי גם ככה, רק 20% הגיעו לבתי ספר, בגלל שההורים, יש להם חרדות לגבי הילדים, ואיפה הם יהיו, למרות שיש מקלוד, ופיקוד העורף אישר את כל, את כל המדווים, הם עדיין מפוחדים, אבל עדיין, אני אומר לך, אני מסתובב בקרב התושבים, ואתה שומע שצהל יעשה את העבודה כדי שהעקורים וההזדהות שלנו עם העקורים בצפון היא טוטלית, ובאמת, אנחנו מוכנים לספוג כדי שצהל יעשה את העבודה, ובעזרת השם, חודש, חודש וחצי, לא שנה, לא שנתיים כמו שהיו לצפון, אלא חודש, חודשיים, יש לנו תקווה ואמונה, שהכל ייגמר בעזרת השם.
דוד בן צור, ראש העיר בקריית ים, תודה.
תודה רבה, תודה רבה.
טוב, ארי, עכשיו אנחנו נקיים פה איזשהו ויכוח סביב מה שאביב גפן אמר אתמול, ונדמה לי שנמצא איתנו עורך הדין יצחק בונצל, שלום.
שלום לך.
אביב של סמל ראשון, עמית בונצל, זיכרונו לברכה, ובואו נשמע קטע קצר שחולל את הסערה הזו בקוס מים, הנה.
כבר גנבו את המדינה
ארץ הפוכה. לא אהבת, אני מאמין.
לא אהבתי, אני אוהב הרבה מאוד שירים של אביב גפן, הוא יוצר וזמר מצוין, ויושבים בבית, משפחות שכולות, רוצים לראות את הטקס, רוצים להיות חלק, רוצים לחוש את היום הזיכרון הזה, רוצים לקבל את האהבה, את החיבה של עם ישראל, ואביב גפן מכל המאות שירים שלו, בוחר שיר מטריס, שיר מפלג, מה, הוא לא יכל לבחור אף שיר יפה שלו, גונבים לו את הדגל.
זה שיר חדש, אתה יודע, זה שיר חדש לגמרי, זה ממש נכתב עכשיו, על המצב.
ששיר אותו במקום אחר, ששיר אותו בבית סוהר, בהופעה מול גנבים, מי שגנב לו את הדגל. באמת, אתה יודע, אנחנו כל כך על סף הרגישות.
לא, דווקא הוא אומר, לא גנבו לו את הדגל, אבל גונבים את המדינה. לא משנה, זה ניואנסים.
לא, זה לא ניואנסים, בן, זה ממש לא ניואנסים.
לא, בהבדל בין הדגל למדינה זה ניואנס, זה התכוונתי.
אוקיי, אתה צריך, כולם ברגישות יתר. כולם מחפשים אחד את השני. אנחנו מחפשים אחדות, אנחנו רוצים להשלים בין חלקי החברה בישראל, ואנחנו יושבים ולא מחרימים טקס כזה או אחר, ובאמת, יושבים בבית, זה יום כאוב, יום קשה, אני הסתובבתי...
ראית את הטקס, יצחק?
אני ראיתי, כן.
וגם ואת השני גם?
ברגע שהוא גמר לשיר שגונבים, אז חיביתי, כי אני לא יכלתי לשמוע את זה.
טוב, אז ראית כמעט את הכל, כי הוא היה כמעט בסוף.
כן, ראיתי, היו שם עוד דברים שהם מפריעים.
אז תשמע, אז אני רוצה... כן, ארי, סליחה.
יצחק, כשהוא אומר, גנבו לנו את המדינה, למי לדעתך הוא מתכוון? מי זה לנו?
תראה, אני לא יודע למי. אני אומר לך את האמת, אני באמת לא מבין למה הדברים האלה נאמרו, שהרי אנחנו יודעים שבאותו טנק שנלחם ברגעים אלה ויורה מהצריח על המחבלים, יושבים מהשומרון, מקריית ארבע, מתל אביב, מצפון תל אביב, חבר'ה לוחמים מדהימים. אז אני לא מבין למה זה היה צריך להיות, ואני אומר שוב, זה לא רק עניין של ויכוח או סמנטיקה, זה באמת, בואו, תהיו רגישים גם תהיו רגישים להורים השכולים, תהיו רגישים לפצועים, וואלה, אביב גפן, אתה בחור מבריק, אתה בחור חכם, די, מספיק למכור מה שמכרו עוריך במדינה הזאת.
אז אני רוצה,
צריך לעשות תיקון.
דוד, אני רוצה רגע להתווכח איתך, כי פשוט צריך להתווכח, אבל ברוח טובה כמובן, כי תשמע, הרי למה איבדו אותי, במרכאות, אני שונא את המונח הזה, בטקס השני, בטקס הממלכתי, כי הוא היה סטרילי, בהקלטה מוקדמת, בלי קהל, ממש בית מרקחת, אחר כך צפיתי בו,
וזה גם
בלי...
למה איבדו אותך?
רגע, אבל דוד, שנייה, אני רוצה להביא איזה טיעון, למה לא להקשיב לו רגע? ודווקא בטקס של המשפחות של השעתיים, תשמע, אנחנו אחרי טראומה לאומית מטורפת, אולי חסרת תקדים בעידן הנוכחי, וטבח משוגע שהיה כאן, ומראות שהזכירו לנו תקופות אחרות, וכן, יש מקום גם למחאה, גם לתחושה כזו, יש אנשים כאלה, וגם אותם שני אנשים, אני כבר לא זוכר מי, שאמרו, קראו להקמת ועדת חקירה ממלכתית, וצריך לדעת גם לשמוע
זה. זאת מחאה לגיטימית, אני יכול להבין אותה, מה העניין הזה של גנבו לנו את המדינה, מה זה, המדינה שלך?
בן, אתה אמרת לי קודם שהלכת לאיבוד, אתה יודע למה הלכת לאיבוד? כי אתה מראש באת ועזבת את היד והלכת לאיבוד, כי רצית ללכת לאיבוד. ואני באתי לאותם תקסים, לא רציתי ללכת לאיבוד, רציתי להיות שותף. אתה חיפשת את השנייה, איפה אתה הולך לאיבוד? בטקס הראשון היה לך נוח, שם לא רצית ללכת לאיבוד. היה לך נוח, זה שלך כאילו, אני אומר כאילו, כי אתה ואני לא שונים. אתה מבין? אבל אתה בוחר ללכת לאיבוד. אני בחרתי לראות את כל הטקס, וברגע שאמרו לי שגנבתי או שגנבו,
אף אחד לא אמר שגנבת חלילה, אבל קודם כל אני רוצה לתקן אותך, לא אמרתי שהלכתי לאיבוד. אמרתי ש... לא, ממש לא. אמרתי לגבי הטקס השני, שהם איבדו אותי ברגע שהבנתי שזה מוקלט, וכמו בצפון קוריאה, שחלילה מישהו לא יצעק משהו. עכשיו עמד, אני זוכר, דוד, את נפתלי בנט עומד ביום זיכרון. שלחו לו כל מיני צעק...
קודם כל מאיציק, לא דוד.
נכון, סליחה. אני כבר לא... כבר לא צעיר, אתה יודע. אני זוכרת בנט עומד ביום הזיכרון ושומע צעקות קשות מאוד של הורים שקולים ושותק, כי הם מחו, כי הם הרגישו רגשות כאלה ואחרים. ואני חייב להגיד לכם, לשניכם פה, יש פה ציבור גדול, אני חושב שיותר ממחצית המדינה, אבל זה לא רלוונטי אם הוא 60% או 40%, שמרגיש שעל המדינה, אני אגב לא הייתי אומר גנבו לי, אני הייתי אומר השתלטו על המדינה קבוצות סקטוריאליות, חלקן לא ציוניות, שאינן משרתות, בתקופה הזו שאנחנו צריכים עוד 20 גדודים, וחלקן מוגדרות על ידי ציבור מסוים כמשיחיות שמעדיפות פה שלטון של מדינת הלכה על הדמוקרטיה היהודית שלנו, וזו התחושה, אז אמר את השורה הזו, אני לא הייתי עושה איזה סיפור.
אני אומר, אביב גפן היקר, אם אתה חושש שיגנבו לך את המדינה, בוא תתגייס לשירות לאומי אם אתה לא יכול לשרת בצבא, ותילחם על המדינה.
מה הקשר? לא גונבים את המדינה במלחמה.
מה הקשר לחרדים? תקשיב, אבל אני רוצה לקחת אותך בניסיון...
מה הקשר לחרדים? אני אסביר לך.
תקשיב, אני אגיד לך, אבל אני רוצה לקחת אותך בניסיון למקום אחר. בוא ננסה, אני חולק עליך בהמון דברים שאתה אומר, אבל אתה עדיין אח שלי, לא איבדתי את זה. אני אומר לך בשיא הכנות, חולק על כל מילה או עוד שנייה שאתה אומר, אבל אתה עדיין אח שלי, וזה לא פעם ראשונה שאני אומר לך את זה ברעיון. אנא ממכם, אני מוכן לשאת את הכאב של אובדן בני, והכאב הוא עצום, הוא עצום, אבל אני מוכן לשאת את הכאב הזה אם אני ואתה נשאר אחים. אני מוכן לשאת את הכאב, אני אשא אותו עד יום האחרון, וזה געגוע צורב. אי אפשר לתאר מה זה האובדן הזה של הבן שלי, של עמית, ובנים אחרים. אי אפשר. אבל אני מוכן שכל הגוף שלי יסרוף מגעגוע, שאתה תישאר אח שלי, ותשנה את הגישה, ואת החשיבה שלך, ואת האמירות שלך, ובואו נתחיל לדבר אחרת. גם את חטאיי אני המזכיר. לפני מותו של עמית, גם אני דיברתי כמוך מהצד השני. אבל אם אני נושא עכשיו את הכאב, וכאב אמיתי, אני לא יכול להעביר לך, ושלעולם לא תדע מה הכאב הזה. אז לפחות המחיר הזה, שאנחנו משלמים המשפחות השקולות, שהוא יבוא לשלום בין אחים, שאתה קצת תעדן, ככה לעצמך, באמת, אני אומר לך בצורה חברית, ככה לעצמך לעדן את הוויכוח, ככה לעצמך להקשיב,
הייתי עושה את זה, יצחק, אלמלא ראיתי במקביל לטקס של המשפחות, שריגש אותי, לא הדמעות, אלא עד בכי, אלמלא ראיתי בצד השני, כאילו בצד שלך במרכאות, את החבורה שם יושבת מהלך כל הערב, המשיכה לטנף גם את הרמטכ"ל, וגם את הצבא, וגם את המשפחות השקולות, וגם את המשפחות החטופים, כאילו אנחנו חיים...
אבל אתה יכול לבחור,
אני אעשה, אני מצטער, אני לא...
אתה יכול לבחור לא לראות את זה, ולא להתייחס לזה, ואתה יכול לבחור לא להיכנס לתוך הקלחת המגילה הזאת. אתה יכול לבחור.
אני לא יכול. אני אין לי את הפריבילגיה.
בוא, בן, תקשיב, בוא.
אני לא ראיתי גם את ערוץ 14 שלא ראה את הטקס ההוא,
אז אתה לא ראית, אבל אני מרגיש שאני...
בדיוק בגלל זה לא רציתי לראות אותם.
ואני חייב לראות אותם.
בן, תשחרר את הוויכוח כבר. די, עזוב אותך. אתה צריך לנסות לתקן את זה, בוא אני אלך איתך יום יום, נעשה סיור בהר הרצל.
יצחק,
תראה, רק שנייה,
אני מכיר שחול.
תראה איך בהר הרצל שוכבים שמאל, ימין.
אבל אתה לא צריך לשכנע אותי. אבל הצד שלי לא טען מעולם שהצד שלכם בוגדים. והצד שלכם לקח פה ציבור עצום, והפך אותו לשמאלנים בוגדים. אני לא חותר לשישי באוקטובר, כי כל מה שאני מספר לך קורה ברגעים אלה. ואני צריך להגיד, אולי אני אעשה עכשיו גילוי נאות, גם אני מרגיש שהשתלטו לי, אני לא גנבו. גנבה זה אירוע אחר. אני מרגיש, חבר'ה, זה אותנטי.
80%
אמרתי לך לפני 5 דקות, אולי לא הקשבת. השתלטו על הקבוצות שהן לא רוב, הן מיעוט, ואני רואה אותן מובילות אותי לחורבן, ואני נלחם נגדו. זו הסיטואציה.
בן, מי השתלט? בן, בוא תקשיב, מי השתלט על המדינה? 70%, 75% מהציונות הדתית שהקריבה את בניה במלחמה הזאת? מי השתלט?
לא, אני הראשון שכל הזמן מדבר על הציון. אבל שמע, יצחק, אנחנו קודם כל, אחד, מה שאמרת מקודם, אנחנו אחים ואין על זה ויכוח, אבל שתיים, נגמר לנו הזמן, כי אנחנו צריכים לשמוע גם את הצד השני, ואני לא הצגתי את זה פה מספיק. תודה רבה מאוד על השיחה.
תודה רבה.
בר שם אור, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
מגיש. היה לי את הכסף מצוין, בן, לא?
אני יודע, אני מתוך המאומה אף פעם לא יודע לתת ציונים לכולם, אני תמיד בטוח שהייתי הכי גרוע, אבל אולי זה סוד ההתמדה. דבר, מה אתה אומר מול הטיעונים הלא פשוטים?
קודם כל אני לא מתווכח עם משפחות שכולות עם התחושות שלהם.
נכון, זה לא פייר.
הוא נפגע, קודם כל זה לא פייר, וזה תחושה סובייקטיבית לחלוטין, אז אתה יודע, זה מקובל לגמרי, אבל גם צריך להבין שמה שאביב גפן עשה לבמה זה גם תחושה סובייקטיבית של גם משפחות שכולות וגם של משפחות של חטופים ומשפחות שנפגעו מהטבח הזה. והרי גם השיר של אביב גפן, כמו כל שאר הליינאפ, הוא עבר על ידי אנשי ההפקה, עבר על ידי המשפחות שיזמו את הדגל הזה, וזה משפחות שנפגעו מהטבח הנורא שהתחולל כאן, ולכן אם זה משהו שהם בעצם חתמו עליו, אז גם את זה צריך לכבד. אבל הרי בסופו של דבר זה כל העניין. אי אפשר להתעלות רק על איזושהי חולצה של אבא שברי לידר, או על שורה אחת משיר של אביב גפן, ולהגיד, הנה אתם רואים, זה כל המהות של הטקס, כי זה נקרא פשוט לצנזר, זה להשתיק, זה נקרא סתימת פיות. ובמדינה דמוקרטית אפשר גם לשמוע, גם בטקס לאומי שיזמו משפחות שנפגעו מהטבח הנורא הזה, אפשר גם לשמוע קולות שהם ביקורתיים כלפי הממשלה. אבל ברור לחלוטין, אביב גפן הרי בשנים האחרונות הוא הותקף דווקא מהצד השמאלי והמרכזי, נכון, של המפה הפוליטית, על כך שהוא הולך להופיע בהתנחלויות, והוא שם כיפה, והוא כאילו מתחנף לדתיים, ומתחנף לחרדים, וכו'. ובסופו של דבר, אם הוא שם שורה בשיר, שהוא שיר מחאה, שברור ששירי מחאה זה שירים שמופנים לשלטון, זה לא מופנה נגד העם. אביב גפן לא בא ואמר, אני עכשיו מפנה אצבע מאשימה לציבור כזה או אחר, כי אנחנו רואים במעשים שלו שהוא עושה בדיוק להפך. הוא כן נמצא
במקום. תן להרי לשאול שאלה.
תסביר לי מה ששאלתי את איציק בונצל. גנבו לנו את המדינה, מי זה לנו? למי גנבו את המדינה?
אז בדיוק אמרתי את זה.
רגע, אבל מה עם השאלה? מי גנב?
זה השאלה, זה השאלה.
לא, תעני על שתיהן.
עם ישראל גנב, עם ישראל הלך לבחירות, עם ישראל בחר בנציגים שלו, ובחר עוד הרבה יותר אנשים
ימים. אבל הוא בחר את זה לפני השבעה באוקטובר, אריה, ואם עכשיו...
אתה יודע שאחרי השבעה באוקטובר יהיו הרבה יותר ימין מאשר לפניו.
אבל זה לא קשור לימין.
שום קשור לימין.
זה רק ימין ושמאל, זה לא שום דבר. זה שרידי השמאל. שרידי השמאל, תקרא את מירב מורן בארץ, היא אומרת בפירוש.
מירב מורן בארץ זה בדיוק שרידי השמאל, וזה ממש לא הטקס של אתמול.
אריה, זה עובדתי, זה לא נכון מה שאתה אומר. זה נכון שרוב העם הלך ימינה, אבל ביביזם זה לא ימין, וכל הסוגיות הכבדות משקל האלה לא כל פי ימין. ואני יכול להגיד לך על אנשים שהם מהמעגלים הקרובים ביותר אליי, שהם אנשי ימין, מימין לימין לימין, בסדר? והם אומרים שהאיום הכי גדול למדינת ישראל זה קידום הנחשלות, הבורות וההשתמטות שמובילה הממשלה הזאת, ואין בכלל שום קשר לאם הם בעד מדינה פלסטינית או נגד מדינה פלסטינית, כי הם נגד מדינה פלסטינית באופן נחרץ. ולכן זה לא עניין של ימין
כמו קלאסי, כמו שאתה מתאר את זה. הרבה אנשי ימין שאומרים גנבו לנו את המדינה, אתה מכיר?
מלא, כן, יש מלא אנשי ימין.
אנשי ימין שאומרים גנבו להם?
אז לא מכיר גנבו להם, אז
זה אני שואל.
אבל זה ביטוי של אביב גפן,
לא על התסכול של השמאל שיודע.
איזה סטול, על איזה סטול אתה מדבר?
תמשיך,
תכף הוא יריב עם הבריטים. איזה סמול? אני סמול, אני לא סמול.
זה שיר מחאה שמכוון לא צריך להבין את הקונטקסט של האומנות של אביב גפן, אבל צריך להבין את הקונטקסט של האומנות של אביב גפן. אביב גפן מעולם לא כיוון את האומנות שלו כלפי ציבור כזה או אחר. שירי המחאה של אביב גפן, ימים ימימה, אלה היו שירי מחאה שדיברו על לקוחות ששולטים במדינה. ולכן כשאביב גפן אומר גנבו את המדינה, הוא מתייחס כרגע לקוחות שבאמת הם בעצמם אנשים שהורשמו בפלילים בין היתר, אנשים שבהגדרה שלהם גנבו, בין אם מדובר במשאבים ובין אם מדובר ממש
בגנבה פיזית של שחיתות. אתה יודע שלא על זה הוא מדבר. לא,
בוודאות הוא מדבר על זה.
אריה, רק על זה הוא מדבר.
לא,
אנחנו לא מדבר על גנבים.
אתה יודע מה הקטע ש... אריה, בטוח שכל המזימה זה כשנקים אחר בבוקר מדינה פלסטינית. וזה לא הסיפור, זה לא מעניין איש, זה מעניין את מירב וואטאבר שהרגע אמרת את השם שלה בעיתון הארץ. בוא תשמע מי הופיע אתמול. תקשיב מי הופיע אתמול.
זה לא עניין של מדינה פלסטינית כרגע.
תקשיב מי הופיע אתמול בטקס של השמאל.
זה באמת ראיתי.
אמיר דדון הופיע אתמול, וגלי עטרי הופיע אתמול, ומרגלית צנעני הופיע אתמול, ווולרי חמאתי הופיע אתמול.
מה זה שייך?
שרבי,
ואדם בוחבוט,
וזהב הבן, ואישי לוי, ושולי רנד, והיהודים ועדן חסון. זה שייך. טקס היה של כל עם ישראל.
אתם מדברים על מדינה פלסטינית.
של כל הצבעים.
חברים, אתם מדברים על מדינה פלסטינית, אני לא דיברתי על מדינה פלסטינית, אמרתי שיש פה שרידי שמאל, אמרתי שמאל ימין, אני אמרתי שיש פה שרידי שמאל, שמודעים לזה שהם איבדו לצמיתות את השלטון בישראל, ואלה פרפורי הגסיסה שלהם.
אלה שטויות הגסיסה שלך, שרידי שמאל.
לא מדובר בכלל על אנשים כרגע שהם הכוחות שיקבעו את העתיד של המדינה הזאת, בעשור ובשני העשורים הבאים.
הרי ברור לחלוטין לאיומים של השישה באוקטובר.
שיראל חוגג או ממש איש שמאל כזה, כן, מאופקים. זה השטויות הגדולות ביותר שאמרת בחייך, אריה. ואתה לא אמרת הרבה שטויות, כן, אני אומר את זה בלי ציניות. אין שטות גדולה מזו, אתה לא ראית את הטקס, לא ראית את האנשים שדיברו, אתה לא מבין בכלל על מה מדובר. אתה חי בשישה באוקטובר, לשרידי השמאל שאתה מדבר עליהם, יש מקסימום את הכוח לעשות רייב נגד הכיבוש. זה החבר'ה האלה שמפגינים על
הגדר, החבר'ה
האלה שמגלי פלסטין, זה שלושה אנשים, לא קיימים בכלל, הם לא בשיח בכלל.
אריה, אתה לא רוצה לראות אנשים מושחתים, שמושכים פה בחוטים וקובעים את העתיד של המדינה הזאת, כי אנחנו ראינו לאיזה כיוון הנכשלות הזאת, והשחיתות הזאת הובילה את המדינה. כל היתרון העצום של ישראל, היתרון האיכותי העצום שיש לה על השכנים הברברים שלה, נעוץ בכך שאנחנו דמוקרטיה מודרנית מערבית, שיש בה גם אנשים דתיים וגם חילונים, אבל ברור לגמרי שאנחנו מדינה שמקדשת קדמה.
אבל אנחנו לא מדברים עכשיו על מחאת נתניהו, אף אחד לא עז להטיל בזה ספק, עד שהוא התחיל ההפיכה המשטרית.
הטענה היא שהוא גנב לכם את המדינה.
לא, זו לא הטענה. הטענה היא שהרכיב קואליציה של מיעוטים, שחלקם לא ציונים, והוא מוכר את המדינה לה.
נתניהו הוא סמל, נתניהו היום סמל לנכשלות, שמבילה את ישראל לעבר פיפה אחת. נתניהו היום, אחרי שהוא החליט שהוא סדר העדיפויות שלו מתרכז במהפכה משטרתית, במהפכה משטרית, במהפכה בתקשורת, בהשתלטות על המשטרה דרך בן גביר, בניוון כל משרדי ממשלה שלא תפקדו בשבעה באוקטובר, כמו שלא תפקדו עכשיו בשבעה באוקטובר הנוכחי, עם מעשות לחיילים, אנחנו ראינו כמה אוטובוסים במרכזי הארץ,
ועם הישראלים בחוץ לארץ,
בטרמפים, במאות קילומטר מהבית שלהם, ושרים שטסים לכל העולם בזמן...
חברים, מי אחראי על הסעות לחיילים בשעת חירום?
אריה,
רגע, מי אחראי על הסעות לחיילים בשעת חירום?
משרד
התחבורה. אני הייתי בצבא, אני הייתי מוציא פקודות הפעים לחיילים שלי, מה אתם
בלבלים? אתה מדבר שטויות.
אני מדבר שטויות.
בר, תעצור רגע, בר, תעצור שנייה.
אני מדבר שטויות, אני הוצאתי פקודות הפעים לחיילים שלי בשעת חירום. מה אתה מספר לי? שמי אחראי על זה? משרד התחבורה? משרד הביטחון מעמיד דרישה לאלף אוטובוסים?
אתה לא יכול להצדיק, אתה לא יכול להצדיק.
רגע, בר,
אתם מקשקשים פתאום.
בר, תודה, נו, מיצינו, תודה לך על הרעיון. אתה מדבר שטויות, הנושא הזה נבדק, משרד התחבורה, צהל מביא את החיילים מנקודות הריכוז. הסביר את זה ניר דבורי, הסביר את זה גם דובר צהל. מנקודות הריכוז, צהל גם היום מביא את החיילים. צהל לא יודע להביא את החיילים לנקודות הריכוז. יש מספר X של נקודות ריכוז, התחבורה הציבורית אמורה להביא אותם לשם, ועל זה היה כל מערך ההיסעים.
מישהו אלא דרישה ממשרד הביטחון להפעיל תחבורה ציבורית? מישהו אלא תראה לי עותק של בקשה כזאת?
כן, הדרישה הייתה צריכה לי, הדרישה הגיעה מהשטח, מהמאות אנשים ששלחו הודעות לחנוך דאו.
עכשיו התחמקת, כי אתה יודע שלא הייתה דרישה. במשרד הביטחון שכחו לבקש את זה, זה הכל.
משרד הביטחון עושה את ההסעות כפי שדיברת הרגע, רק מהנקודות ריכוז שלו.
נכון.
להגיע
נכון.
לשם, אולי היית בחג ולא ראית מה
תדרוש,
קרה פה, אבל כמה פה מערכים...
תדרוש, להפעיל תחבורה ציבורית בקווים X ו-Y.
הרי אם לא היה ביקוש, לא היו קמים, אתה יודע כמה אנשים, התנדבו מאות אנשים, ולקחו את הטרמפיסטים.
היה
הדבר
ביקוש.
הדבר הזה קרה, הוא פשוט קרה.
היה ביקוש.
הוא לא
ביקוש.
קרה בגלל משרד הביטחון. ואותו דבר... בדיוק עם הברסלבים שתקועים עכשיו בחול, שפתאום כל השרים מתרוצצים, אבל כשיש עכשיו 80 אלף איש, ישראלים רגילים, לא ברסלבים, לחלקם יש צו 8, אף אחד לא... למה לא להגיד, הרי משרד התחבורה, שאתה מגן עליה עכשיו, יש לה מניית שלי... כן, הרגע דיברת על משרד התחבורה.
שאני רוצה להגן עליה
בחר, אבל זה מה שיצא, אתה
טוען שאתם מנסים כל הזמן למצוא מה לא טוב, גם כשזה האשמה היא במשרד הביטחון במקרה הזה.
האשמה היא לא במשרד הביטחון, אתה יכול להגיד את זה עוד אלף פעמים, ההסעות מנקודות הריכוז שמשרד הביטחון עבדו, וגם עובדות, והיא לא הסכימה להפעיל את מניית הזהב שלה באל על, כדי להחזיר את הישראלים במהלך, להגיד לאל על לטוס בשבילך.
אז היא לא בסדר.
יפה, תודה.
אז היא לא בסדר, אבל
לפחות על דבר אחד הזכרנו.
תחבורה ציבורית בחג? לא יעזור לך, יש צריכה להיות דרישה של משרד הביטחון להפעיל תחבורה ציבורית, להפעיל רכבות, להפעיל אוטובוסים.
לא, צריכה להיות דרישה של של המילואים ניקים, והיא הייתה. אתה פשוט לא פותח את זה בחיים.
אתה יודע שאתה מתחמק עכשיו. מה זה דרישה של המילואים ניקים? מילואים ניקים רוצים שיקון גם, מה הקשר?
לא.
אם אין, אתה יודע שהמדינה אמורה לעבוד באופן מסודר, ושמשרד הביטחון צריך לעלות דרישה, והיא צריכה להתקבל.
מה שרלוונטי זה, שכשאתה שמרת על החג, וטוב שכך, היו מאות, זה אנשים שיש להם מספרי טלפון, תתקשר, שהעלו לרשתות בקשות, מי יכול לקחת אותם מפה, ומי משם, ומה שקרה, לפני שאלה הספיקו לדרוש מאלה, זה שקם, כמו בדיוק בשבעה באוקטובר, שלא הייתה פה מדינה, והיו פה אחים לנשק, קם מערך היסעים עצום, שחלק ממנו ארגן חנוך דאום, וחלק ממנו ארגנו שוב אחים לנשק, עם זזים, זזים בסופש, התחבורה הציבורית של תל אביב ורמת גן בסופש, והסיע אותם. כל זה קרה, לא חלמתי את זה. הרב אליקים לבנון, ראש ישיבת ההסדר באלון מורה, שלום וערב טוב לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
אחד החתומים על מכתב של רבנים בכירים בציונות הדתית, שקורא, אתה יודע מה, תגיד לנו אתה בעצם, קורא למה?
המכתב מיועד בעצם לחזק את הממשלה, בעיקר בתנופה ובתנועה האחרונה שאנחנו רואים אותה בימים האחרונים, התגברות מאוד מאוד של תקיפות בצורה הרבה יותר מסיבית והרבה יותר רצינית ממה שראינו בתחילה. אנחנו רוצים לראות את זה גם בעזה, לא רק בלבנון. בלבנון היו חיסולים מאוד מאוד משמעותיים בצורה שהדהימה את כל העולם, והאמת גם קצת אותנו, על היכולות ועל העוצמה ועל התעוזה של צהל. ואנחנו רוצים שזה יהיה גם בדרום כדי לשחרר את החטופים, מתוך הבנה שרק לחץ מסיבי יביא לשחרור החטופים. זה בעצם
אתם כותבים, הרב לבנון, אתם כותבים גם, ככל האפשר, גם בהסכם אחראי. בן כספית פירש אותך, הבין אותך בכל מחיר. אולי לזה הכוונה?
ממש לא. בכל מחיר זה לא אחראי. לכן, למשל, בהסכם אחראי, הכוונה היא, אני רק נותן דוגמה למשל, נתתי אותה גם בעבר, להפסיק מיידית את הסיוע ההומניטרי, ולהודיע שהסיוע יתחדש ברגע שכל החטופים יהיו כאן על אדמת מדינת ישראל. זה למשל הסכם אחראי, אנחנו לא נותנים שום דבר, אנחנו כרגע מפסיקים את הסיוע ההומניטרי, אני מאמין שתוך ימים, שבוע, שבועיים, כשלא יהיה לא לחם ולא מים ולא צרכים אחרים, אז מישהו יקנה ויבין שהוא חייב להחזיר את החטופים.
אני אגיד לך, הרב לבנון, למה אריה פירש אותי כפי שאני מפרש את זה. קודם כל, אני רוצה להגן קצת על כבודו של פיקוד דרום. אני חושב שגם בעזה היו חיסולים דרמטיים. כל צמרת חמאס חוסלה חוץ מאחד וגם הוא יחוסל, פלוס 40,000 פלסטינים נוספים, 20,000 מתוכם מחבלים. זה הישגים גדולים מאוד. זה לא שבעזה נרדמנו, אבל... לא, לא, אני רוצה, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך למה אני חושב שהמכתב שלכם בעצם מייפה את כוחו של נתניהו לעשות עסקה. כי אתם לפני כמה, שלושה חודשים, ביולי, שוב דעת תורה בנושא פדיון שבועים, ששם אותו מכתב רבנים, רק בנוסח אחר, אתם אומרים בשום פנים ואופן, המחירים הנדרשים לשחרור החטופים מסכנים את כל אזרחי המדינה, זקנים עם נערים ושחרור כל המפלצות וכו' וכו', בכל אלו ודומם אין הציבור יכול לעמוד. חלפו שלושה חודשים, ואתם שוב כותבים את המכתב שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אתה אגב, כבוד הרב, חתום גם על המכתב ההוא, וגם על המכתב הזה, והנוסח במכתב הזה, והאוזן שלי רגישה כדי להבין אותו, הוא ככל שאפשר גם בהסכם אחראי, שלפי הערכת המנהיגות המדינית וכוחות הביטחון לא תהיה פה פגיעה וסכנה. בעצם אתם נותנים לנתניהו קארט בלנקו, אם אתה מחליט שזה בסדר, תלך על זה.
נכון, ועובדתית, זה לא סוד שיש ויכוח בין מערכת הביטחון לבין הממשלה וראש הממשלה והשרים. השרים לא מוכנים לסכן שום דבר, ומערכת הביטחון אומרת שיש בידה את ההבטחות, הם יכולים להבטיח גם אם יהיה שחרור מחבלים, או גם אם זה. וזה לא מקובל על הממשלה, ולכן כתבנו הערכת גם המנהיגות המדינית, וגם כוחות הביטחון. לכן נתתי דוגמה להסכם שיכול בהחלט לבוא בחשבון על דעת כל אזרחי מדינת ישראל, כל השרים, ובוודאי כוחות הביטחון, להפסיק לאלתר.
אתם לא כותבים את זה, אתם כותבים עם זה. אתם נותנים את הקרדיט פה ואת הזכות להחליט, ממש כאילו, זה כמו הקבינט שמייפה את כוחם של שר הביטחון וראש הממשלה להחליט על פעולה. בתנאי שכוחות הביטחון אנחנו כבר יודעים שתומכים בהסכם, עם נתניהו גם המנהיגות המדינית, וזה אז קדימה. אתה מבין? או במילים אחרות, איך אתה מסביר את השינוי של ה-180 מעלות בין המכתב הקודם למכתב הזה?
כל אחד עם הציור שלו, 180 מעלות. אני חושב שזה יכול להיות המשך ישיר. אני קורא פה שוב, אנו קוראים לממשלת ישראל להפעיל מול החמאס את כל הכלים והאמצעים שברשותה, על מנת להציל את חיי אחינו. אז מה זה להציל את כל הכלים? לשחרר מחבלים? מה?
לא, אבל אתם מוסיפים?
כל הכלים, כולל אלה שעדיין לא השתמשו בהם.
אבל אתם מוסיפים גם בעסקה, עוד הרב, אתם מוסיפים גם בעסקה.
לא בעסקה, לא מדובר על עסקה, הסכם אחראי.
אוקיי, הסכם אחראי זה עסקה.
המילה עסקה לא מוסיפה.
הסכם אחראי, קניתי הסכם אחראי. אתה יודע מה אני אשאל אותך אחרת לסיום? האם אתם חושבים שראוי או צריך לשחרר מחבלים תמורת החטופים?
חד משמעית, לא בעלב רבתי. זה מה שכתבנו גם במכתב הקודם גם.
לא, זה לא כתוב במכתב הזה.
באופן לא.
במכתב הזה זה לא כתוב, לכן שאלת.
במכתב הזה לא מדובר על שחרור מחבלים. מדובר על הסכם אחראי שלפי אחת המנהיגות המדינית לא תהיה בביטחון, לא תהיה בו פגיעה. ובדי, אנחנו משאירים את זה
לשחרור. אתה מכיר את המנהיגות המדינית שלנו, היא כבר שחררה 1,000 מחבלים וחשבה שזה אחראי.
נכון, אבל עובדה שבתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, המנהיגות הזאת עומדת איתן ואיננה מסכימה. אז אנחנו רק מחזקים אותה.
אז אתם סומכים על נתניהו בהקשר הזה?
להעצים את פעולותיה בנחישות בעוז וגבורה. להעצים את פעולותיה זה לא לשחרר מחבלים. זה להקות בהם מכה הרבה יותר קשה. דוגמת המכות שאנחנו מנחיתים על לבנון. אני אומר, קראתי איזה כותרת בעיתון לבנוני של חיזבאללה, שמדינת ישראל השתגעה. יפה, מצוין. שירגישו שמדינת ישראל נכנסה לאמוק לשגעון, והיא לא יודעים גבולות. את זה צריכים להרגיש גם בעזה. אני מעריך מאוד את פיקוד דרום ואת העבודה הנפלאה, שיש לי שם עשרות חיילים, תלמידים שלי, שלוחמים כתף אל כתף אל מול חיילים נוספים כמובן, גם בצפון, גם בדרום, והמאמץ צריך להיות מאמץ מדיני, זה החלטה מדינית להפסיק סיוע הומניטרי, זה החלטה מדינית, זה לא החלטה של פיקוד דרום.
ולקיים לבנון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לכם, שיש שנה טובה ומבורכת לכולם, וחטופים ישובו בקרוב, בעזרת השם.
וגם כל תלמידיך הלוחמים.
אמן, תודה.
אמן. אריה, אני רק כאנקדוטה, שלחו לי תוך כדי ויכוח מקודם, ידיעה ממעריב, מנובמבר 21, בממשלה הקודמת, אלפים הפגינו נגד הממשלה, גנבו לנו את המדינה, זה הסלוגן, אני רואה את השלטים, בין המשתתפים, צחי ענק במירי רגע, ומיכה שיקלי, בצל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, ואנקדוטה אחת קטנה נוספת, ואפילו מצחיקה, זה שמישהו, אתה מכיר אותו, אני חושב, שמעון פרס, ויקיפדיה, מלחמת יום כיפור, עם פרוץ הלחימה בצהרי יום כיפור, בשעה 14, הורה שר התחבורה שמעון פרס למזכירות אגד, להפעיל מיד את התחבורה הציבורית, כחצי שעה לאחר מכן, החלה התחנה המרכזית בתל אביב לשקוק חיים. אז היו ימים...
שכוח לפרס.
נכון?
שכוח לפרס.
אתה תנצל בפניו עכשיו על הכל. טוב, לא.
יהיה טוב, אני יודעת, זה קשה לראות את זה עכשיו כזה, את מתי משתחררים מהמועקה וזה, אבל יהיה טוב, יהיה טוב.
יש תאומה שאת הטובים לוקחים מוקדם גרנו יחד רק שנה ואת איתי מאז ולעולם תמיד היית לי נפש תאומה
טל אפשטיין שלום
שלום לך
שלום ערב טוב
אין לנו הרבה זמן, אנחנו מתנצלים, הסיפור הזה שווה הרבה יותר את כתבת את השיר הזה על חברתך תאיר
נכון.
שנצריכה עם אחותה תאל והורי יסמין ואורון בבארי. היא הייתה אומנית, צעירה אנשים בעיקר שקופים בחברה, והציורים הוצגו בדצמבר בתערוכה בבית האומנים, ובשלוש דקות שיש לנו, ספרי לנו עליה, ספרי לנו על ההיכרות, ספרי לנו על השיחה ההיא, איך זה הוביל לשיר וכו'.
אז אני אספר שאני תאיר והמשפחה שלה באמת נרצחו בבארי בשביעי באוקטובר. אני ותאיר הכרנו, עשינו שנת שירות יחד בכדורי, השנה הכי טובה בחיים שלנו, ונהיינו ממש משפחה והחברות הכי טובות. ובאמת מה שחיבר בינינו היה מילים, והאהבה להוציא את הרגשות שלנו דרך המילים, והחלטתי שאני כותבת עליה שיר, גם כי הכי מגיע לה, ומגיע לה שאנשים ידעו כמה הרגישו אליה, וכמה היא הייתה משמעותית בחיים של אנשים, וגם כי לא נשארה הרבה משפחה לספר את הסיפור של תאיר. וזהו, תאיר הייתה באמת, כמו שאמרת, סופר מוכשרת, ובאמת בן אדם הכי טוב.
ובשבעה באוקטובר ב-10:42 בבוקר היא כתבה לך, יש לי מחבלים בבית.
נכון. אני הייתי בפרו, בטיול אחרי צבא, אז אצלי הלילה וקיבלתי את ההודעות האלה, דיברתי איתה לאורך כל 4 שעות האחרונות, ובאמת חוסר אוני מוחלט, היא הייתה בחרדה מאוד גדולה, פחדה מאוד, וזהו.
את כותבת שהיא נפש תאומה, את קוראת לה נפש תאומה בשיר. אתם באות מאותו רקע? כלומר, היה לך יותר קל להזדהות איתה?
אנחנו שתינו קיבוצניקיות, לא מאותו אזור בארץ, אבל שתינו קיבוצניקיות, שתינו מאוד מחוברות לרגש שלנו. עם הזמן יותר אנשים באים ואומרים לנו כמה אנחנו גם דומות בחיצוניות וגם בקול שלנו. אבל באמת היה לנו חיבור מהשנייה הראשונה, באמת של נפש תאומה.
אני מקשיב לך וקורא קצת איך בין הריסות בית משפחת בירה בבארי נמצאו הציורים של תאיר. עיניה היו מתבוננות והלב חומל, ואני, יחד עם מה שאת מספרת, מצליח לקלוט במה מדובר, באיזה ילדה מדובר כאן.
ממש, מנחם לחשוב שבאמת היא פשוט לא הייתה מהעולם הזה. היא הייתה יוצאת דופן באופן קיצוני עם הטוב לב שלה. יותר מדי טוב לעולם הזה.
כן. אין מה לעשות עם התכונה הזאת פה, כל כך ברוע מסביב.
ממש.
טל אפשטיין, את גם מוכשרת וכותבת שירים, ואת כתבת את השיר הזה, איפה אפשר לשמוע אותו במלואו?
תאירי בי בכל הפלטפורמות.
תאירי בי בכל הפלטפורמות. תקשיבו, טל, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, תודה לכם על ההזדמנות.
אורחים ומפיקים אספנו בו ושר פלסנר, אחרי השידור שקד וולפין, אורחי הדיגיטל ירון זה ואיתי ניקסון ולייזר בניוד, אחינו ספורטים קופן ושרף. תודה.
תודה רבה.
להתראות.